עכשיו איתכם, קצב חי, בערב חי.
אז ערב חי לכם, אנחנו שוב נפגשים בקצב חי, מכנסים את האנשים הקובעים באמת כדי לדון בנושאים הבוערים והחשובים ולקבל את ההחלטות עבור כולם, כמו שעושים בדרך כלל החקים שלנו עבורנו, אנחנו נעשה בשביל הציבור גם בערב הזה. ערב טוב למומחים החשובים שאיתנו, הרב צוריאל קריספל, סגן ראש עיריית אלעד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב ומבורך.
זה יפה שהתפנית בתקופה כל כך סוערת, בוערת, או שבעצם לא, כי הכל כבר סגור.
הכל נראה בסדר, רגוע, שמש בחוץ.
חכה, זה עוד לא התחיל, זה עוד לא התחיל.
זה לא התחיל, אני חושב שזה
צריך להתחיל.
מה צריך להתחיל? אתה לא יודע.
מה, אתה רוצה שחמישה חודשים הוא לא ידבר?
העיר קודחת שם, תהיו רגועים.
לא, לא העיר, לא העיר. יש כמה קודקודים שם, אבל אולי נגיע לזה בהמשך, מכיוון קצת שונה. לא נסבך אותך, לא באופן אישי.
תנסה. אי אפשר לסבך את זה.
לא יותר מאשר את כל השאר שיושבים כאן. הרב יעקב גלויברמן, איש החסד.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
והרב בצהוב, יש המכנים.
יש צהוב, יש את כל הצבעים. רק לפני, בפרשת במדבר, מוזכר שם את 12 השבטים, שלכל שבט היה דגל, עם צבע. לצערי הרב, הצבע הראשון היה אדום, זה ראובן.
אז מי קיבל את הצבע הצהוב?
הצעות קיבלו המשיחיסטים בחבד.
יפה.
נו, רב זימרוני, הרי נפטר שבוע שעבר, שהיה ראש המשיחיסטים.
תופעה אולי שמשאר זמן צריך לדבר עליה גם לקראת הסוף. יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, שלום גם לך וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
לך השקט המדומה של קריספל דווקא מתאים, חמישה חודשים של הרבה עבודה.
כן, אבל
בסדר, זה מעניין. שיש לך הבנה, הבנת הנקרא, הבנת הנראה, למה שקט מדומה?
לא.
לא מדומה. אוקיי, נגיע לזה.
סבבה, איך אומרים בעברית?
נגיע לזה.
הכל בוער מתחת לקרקע.
הכל דבש.
לא, 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 הכל בוער מתחת לקרקע. צוריאל, אני בטוח שאתה לא ישן טוב בלילה בחודשים האלו.
אני ישן מצוין, כמו תינוק, אני לא מבין. מה אתם מכניסים אותי למקום שאני...
הוא לא נמצא במקום הזה. הוא לא נמצא, באמת הוא לא נמצא במקום הזה.
עוד לא התחלנו לדון בנושאים, ואני חושב שנגיע לזה.
נחשוני יודע מה שהוא אומר.
חברון גרנביץ', ערב טוב גם לך.
ערב מצוין, ערב מעולה, לך אריה, לכל הצוות.
פובלציסט התוכנית שלנו.
תודה.
ונאמר תודה גם לדוד קליגר, שעורך את השידור הזה, לרועי קנטן, הטכנאי. ואנחנו יוצאים לדרך, אני מזכיר לכם שלכל נושא יקציב לנו האורך בין 2-4 דקות. הוא היה לארג' איתנו בנושא הראשון. אז נדבר קצת על שוק מחנה יהודה, שאני בעקבות ליצמן גיליתי שהפך למתחם עוללות ובילוי, כנראה שלא הייתי שם הרבה זמן. בכל מקרה, הטענה שלו שזה קורה סמוך לבתי כנסת, בתי מדרש, שכונות מגורים של הציבור החרדי, והוא כנראה נגד המתחם הזה. אבל השאלה היא, האם נכון, דווקא בעת הזאת, רגע לפני שיוצאים לבחירות בירושלים, ואני מניח שגם ליצמן היה רוצה לראות שם בראש עיר חרדי, האם זה לא מייצר סתם אנטיגוניזם בתקופה כזאת? יש לנו 4 דקות לנושא הזה.
עם כל הכאב שמדובר באמת בחילול שבת שנעשה פה מדי שבת בשבתו, אבל אסור לנו...
לא מדובר על חילול שבת.
אין שם חילול שבת.
אז עם כל אתרי הבילוי שקורים שם בסמוך למחנה יהודה, עם כל הכבוד, אבל גרים בו גם תושבים חילוניים שצריכים את זה, ואי אפשר להתעלם...
אני לא חושב שהם הבליינים שם, הבליינים שם לא תושבי המקום. תושבי המקום זה יהודים ותיקים, זקנים, אנשים של
דור הקודם. יקירי ירושלים ממש.
יקירי ירושלים של פעם, מה שנקרא. מי שנמצא שם, מי שמגיע לשם, זה אנשים מכל ירושלים והסביבה, ולצערנו הרב גם ציבור לא קטן שלנו, שמתבליין שם.
צריך להגיע לאיזה מוסכמה, להשאיר את זה פתוח,
אין ספק שהידברות.
לקום היום ולהגיד שהציבור החרדי לא יתמוך במי שיתמוך במתחם התחנה, זה אני חושב שזה לא יעשה טוב.
התנהלות כוחנית לא תעזור, רק תקומם את כל התושבים.
אני רוצה להדגיש כאן את הנקודה הזאת.
מי שזוכר את מערכת הבחירות של ברקת, שזה היה הוציא את כל החילונים החוצה, אנחנו לא צריכים את זה עוד פעם, הידברות תמיד הוכיחה את עצמה.
אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר לגמרי.
כן, נחשוני.
ולהגיד שאם המקום הזה פתוח, אולי זה ילמד אותנו משהו לגבי הבחירות הבאות, משום שהוא פתוח, משום שהציבור החרדי לא התלקט סביב מועמד נכון, וזה נפתח בקדנציה הזאת, כאשר חלק לא הצביעו למי שהחליטו מראש. ואני חושב שאם אנחנו באים היום בטענה שהמקום הזה פתוח, זה רק טענה אל
עצמנו. אבל השאלה היא, זה העיר.
רק טענה אל עצמנו. השאלה היא,
חוקי עזר לא סוגרים עסק, עם כל הכבוד, יש לנו, הוא יכול לפתוח עד 11 בלילה,
לא, 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 זה שוק. זה לא, זה לא...
שוק, אז מה, זה מקום עסקים.
זה לא
מקום... בהגדרה, הבית שלו, זה מקום עסקים.
לא, לא. השאלה המהותית... המקום הזה...
מסעדה אתה יכול לסגור לפני 11 בלילה?
המקום... לא, לא מדברים על 11 בלילה, מדובר על לקחו שוק. והפכו אותו למרכז של בילוי, של מסעדות.
זה עניין של ביקוש והיצע.
הפכו אותו גם, לחלק גדול שם אין בכלל רישיון.
השאלה המהותית היא, האם להצר את צעדיהם של הציבור הכללי בירושלים. זה הכל.
הרב גלויברמן, הוא מבין גם בציבור כללי.
קודם כל הוא כך, דברי חכמים בנחת נשמעים. ולומר כך, אני חושב שבדיוק עכשיו נזכרו לקראת הבחירות, מה שזה עלול לקרום, כמו שהסברתי שיש דברי חכמים בנחת נשמעים, צריך כל הזמן בנחת נשמעים. מה שאני אומר ככה, איפה היו כל הציבור החרדי 4-5 שנים אחורה? דבר נוסף, אי אפשר, ברגע שאנחנו כעת מעלים את זה על, על סדר היום, זה יביא התלכדות מאוד גדולה של הציבור הלא דתי.
נכון.
ולכן השיטה היא לא נכונה בכלל, לא לדבר על זה בכלל.
אבל השר ליצמן, השר ליצמן הטיל וטו, סגן השר ליצמן הטיל וטו ואמר שמי שלא יתמוך בסגירת התחנה,
לא חושב שזה דרך נכונה בכלל לדבר על זה, זה בכלל לא גישה. דע לך שהרבה אנשים שאני הולך בשבתות בהרבה מקומות ומקרב אותם, דבר איתו, שיטה אחרת, לא ללכת במכה, בפטישים. את החושך לא מגרשים במקלות, את החושך
עוסקים בנושא הזה, זה לא 5 שנים אגב, זה פחות מזה, ועוסקים כן בנושא הזה, לא שמעו. אבל אני שוב אומר, מי שאשם בדבר הזה וחייב לתקן את זה, זה הציבור שלנו, ולא
ראש
העיר,
ולא ראש
העיר,
בדיוק, לא להטיל את כל הסיפור הזה על ראש העיר.
אבל בעצם זה, נחשוני, זה קצת עצימת עיניים, כי מה אתה אומר, לסגור להם את מתחם הבילוי כדי להבריח אותם מירושלים?
מה פתאום?
בסוף אתה לא יכול להתעלם מהמציאות שלנו.
מה פתאום? אבל זה לא היה פתוח אף פעם, זה לא היה פתוח בממדים האלה, בממדים האלה.
אבל נוצר צורך. הם מנסים להשאיר ציבור חילוני בעיר, אז צריך לספק לו את מה שהוא רוצה.
נוצר צורך בתלפיות, אף אחד לא בא ואומר נגד איזה
בילוי. יש מאפיין מיוחד למחנה יהודה.
ובכל מקומות אחרים שיש, מחנה יהודה זה שוכן בסמוך לכל השכונות החרדיות של פעם.
שתי תלך.
אוקיי, אז מה נגמר?
וזה מכאיב לתושבים, אני מבין את זה טוב מאוד.
אז מה נגמר? אז רק לסיכום העניין, כי לא ענית באופן ישיר, האם זה נכון שליצמן פותח את זה עכשיו?
זה לא תלוי במי יהיה ראש העיר או לא יהיה ראש העיר בנושא הזה.
אני לא חושב שפותחים את זה עכשיו. זה לא נכון. לא, אני חושב שזה פתוח כל הזמן, וכמו שזה היה נכון לבוא ולהטריע על זה לפני שנתיים, אולי לא עשו את זה במספיק כוח, כך צריך לעשות את זה גם עכשיו, ולהמשיך ולהטריע, ולהגיד שעד המקום הזה אסור לו להיות פתוח, בצורה שהוא פתוח.
אנחנו עוברים אל הנושא הבא, הבחירות המוניציפליות. תספרו לקריספל מה זה. יש אחת לכמה שנים, 5 שנים, נכון? 1-5 שנים?
5 שנים.
יש בחירות, לא כך מכירים את זה בערים חרדיות, אבל יש דבר כזה נשכר, בחירות שהציבור בוחר ראש עיר.
הציבור בוחר?
כן, הציבור בוחר, ככה זה בדרך כלל.
הציבור מצביע, לא בוחר.
מצביע, כן.
לציבור החרדי יש זכות הצבעה ולא זכות בחירה, נקודה.
אז בואו טיפה נדייק את הנושא שאנחנו רוצים להתמקד בו. המפלגות החרדיות מנסות לסגור דילים מעל ראשי הציבור עצמו, והשאלה היא, האם לא הגיע הזמן שיתנו לציבור להחליט מי יהיה זה שינקה לו את הרחוב, מי יפנה את ההשפעה, ולהבדיל, מי ידאג להקמת ישיבות ומוסדות חינוך בעירו. עוד 4 דקות לנושא החשוב הזה. קריספל, תגיב אחרי שתשמע את דעת הנוכחים.
אני יכול להגיב גם עכשיו, אני לא ראיתי שמכתיבים לציבור, מדברים פה על נציגות, מי הנציגות של הרבנים בכל סיעה וסיעה.
מה זאת אומרת? בוא קח, עזוב את העיר שבה אתה נמצא. את העיר בני ברק, לדוגמה, כבר כמה... 20 שנה שאין בחירות בעיר הזאת?
יותר.
אין בחירות. זאת אומרת, גם אם יש בחירות זה לא אמיתי, כי בעצם נסגרים...
זה לא טוב שאין בחירות?
אני לא יודע, אני שואל. יכול להיות שזה כן טוב. אבל יכול להיות שגם הגיע הזמן שהציבור יהיה זה שיקבל... אתה יודע מה? שהרבנים, אני עושה מרכאות, לא רואים את זה. כי בסוף אנחנו יודעים כולנו שזה חברי הכנסת והעסקנים יושבים בינם לבין עצמם, והם מביאים את ההמלצות לרבנים כדי שיקבלו את ההמלצות האלה. ויכול להיות שהגיע הזמן לא לשנות את כל השיטה בבת אחת. אבל להציג לציבור 5 אופציות נגיד. הוועדה תתכנס, יש פה 5 מועמדים טובים, אתם הציבור תבחרו, מי נראה לכם הכי טוב?
אני רוצה להגיד שיש לי, לי יש כלל אחד, והוא צריך לדעתי להנחות אותנו, ובוודאי בכפוף להוראת הרבנים. הכלל הזה אומר שראש עיר טוב, לא מחליפים אותו. אנחנו, הדבר הזה מופיע רק אצלנו.
זה אגב הנושא הבא שלנו.
שראש עירה, ראש עירה מחליפים?
מחליפים, כן.
אבל מי מחליפים?
עכשיו לא ייתכן, לא ייתכן שיבואו אלינו ויגידו לנו, תשמעו, יש צפיות כאלה ויש צפיות אחרות, וצריך להחליף את הראש העיר המקיין, גם אם הוא היה הכי טוב שיכול להיות. ברוב המקומות שאנחנו מדברים עליהם, בערים החרדיות, יש ראש עיר מקהן שלא היו טענות עליו במהלך השנה, בדרך כלל. אם יש טענות, מתקנים את זה. טענות קטנות. אם הוא מישהו שהוא בכלל לא פעל כפי שצריך, אבל תראה לאיזה מחלוקות זה מוביל אצלנו.
אז למה לא לתת לציבור להחליט?
בגלל שבחוק כתוב שפעם בחמש... זה מחליט. הציבור מחליט שהוא בחר.
כולנו מכירים את בגדי המלך החדשים, ואת המשל, ואת הנמשל גם כן. היום ישנה תופעה שאתה סוחר כמה יחצנים וכמה כלי תקשורת בממון רב על חשבון הציבור, אתה יכול להיות אפס מאופס וללכת עם בגדי המלך החדשים, ואין מי שיצעק המלך הוא ארום. לצערנו הרב הפכנו להיות חברת הפקות ולא בפועל. מדברים על איזו אומה מסוימת שהם מתנגבים במגבונים ומצמים בוסם והם נראים נפלא. אחיזת העיניים הזאת צריכה להתפוצץ באיזשהו שלב, זה בועה שהיא לא קיימת.
איך היא תתפוצץ?
איך היא תתפוצץ? הציבור יקבל את המידע שלו והציבור יחליט.
אז אתה כן אומר שצריך להעביר את הכוח לידיים של הבוחרים?
אני חושב שישנם רבנים שאינם מושפעים מעיתון כזה או אחר, או מפרסום כזה אחר, או מייחצנות אחרת.
אבל לכל אחד, לכל מזר יש לך בנים שלו.
הם מקבלים את העובדות כפי שהן, את המציאויות כפי שהן.
ממי? הם מקבלים את זה מהנציגים?
מהנציגים, כן, ברור, מהנציגים, ברור.
שאותם לא מחליפים כל ארבע שנים.
הרבנים,
אותם גם מחליפים, אותם גם מחליפים.
מתי פעם אחרונה החליפו את גפני? מה זה מחליפים? מי יחליף?
אני רוצה לחזק את
יצחק. אם הציבור אין לו את השליטה, מי יכול להחליף?
אני לא מדבר על הנציגים הארציים, אני מדבר על הנציגים המקומיים, שהם חיים יום-יום את הרשות המקומית, הם חווים יום-יום את ההתנהלות של ראש הרשות, ולהם יש מה לומר באוזני הרבנים.
טוב, בבחירות המונציפליות, אני חושב שהגיע הזמן שהרבנים ימשיכו את ידיהם בנושא הבחירה. הציבור יש לו זכות להצביע, ולא רק, זכות לבחור, ולא רק להצביע. תושב בני ברק או תושב אלעד או תושב בית שמש רוצה ללכת לקלפי ולהצביע לאדם כלבבו, אדם שהוא חושב שהוא יוכל לנהל את העיר. היום עיר היא למעשה ועד בית, ויש בחירות לוועד בית, ויש המון אנשים מוכשרים. זה יחייב, אגב, זה יחייב גם את ראש העיר.
אז אולי נחליף את הרבנים.
זה יחייב את ראש... הרבנים צריכים להחליט שבנושאים הבחירות המוניציפליות הם מושכים את ידיהם, והם לא מתערבים.
אתה רוצה להכתיב לרבנים מה להחליט? לא הבנתי.
לא, אני מציע שזה מה שיקרה. כי הגיע הזמן שיהיו מועמדים טובים, כי היום מועמד שהוא מועמד לראשות העיר ויש לו כוח מהרבנים, הוא לא מתאמץ להיות טוב.
יש לנו צרה צרורה שמנתווה דעת הקהל היום בציבור החרדי, זה ילדים בני 18, 19, 20 נערי וואטסאפ, עם כל הכבוד, ילדים שלא קרו ולא שנו, שמדליקים אש במדורות שלו, מעפיפונים, מה שנקרא עפיפוני תבערה, מעפיפונים, מה שנקרא של מטעני נפץ, וזורקים לרחוב, מפריעים לגדולי הרבנים.
אז מה אתה אומר? אז ראש העיר צריך להיבחר בזכות הקישורים שלו או בזכות הקשרים שלו בבתי גדולי ישראל?
ראש עיר שהוכיח את עצמו צריך להמשיך לקיים.
זו תופעה פסולה ורוחות חדש אסור מן התורה.
טוב, אני בניגוד...
עבר הזמן, אבל...
עבר הזמן, אני אסכם לכם ככה. א', כל עם כל הכבוד לרבנים, כל מקום ומקום באופן נפרד, כי הרבה רבנים הם מבינים בהלוכה, ואני מאוד מעריך ומעריץ את אותם הרבנים, אבל בנושא מוניציפלי הם לא מבינים בכלום.
סלח לי, זה כפירה.
לא כפירה, זה לא כפירה.
מי שתלמיד חכם נהנה מרעצה
וקושייה. לא קשור, סליחה.
לא, הרעיון הוא שגם אם מבינים, אולי למשוך ידיהם.
אני לא מכיר את הרב הזה, שהוא מבין רק בזה ולא בזה.
בוא, אז לא אמרתי את כולם. יש מקומות בארץ, ואנחנו רואים, שרבנים...
הרב גלויברמן מתכוון להגיד...
סליחה, עם כל הכבוד.
הרב גלויברמן מתכוון להגיד שהמידע שמגיע לאוזניהם של רבנים,
לא ייתכן שיהיה מועמד שלא יהיה מקובל על רבנים.
ברור.
אין דבר כזה.
איפה?
הרב גלויברמן מתכוון להגיד שהמידע שמגיע לאוזני הרבנים הוא מידע מוטעה ומולכים שולל.
אני מאוד מעריץ את הרבנים, מאוד מזיק, אבל יש מקומות. אני הסברתי שיש מקומות בארץ, שלצערנו הרב, שרבנים עשו כל מיני דברים, כל מיני דילים, זה היה לרעתם. אני לא מדבר על בני ברק
ולשמוע את מה שצריך לשמוע.
שני קולות לא נשמעים.
ולהגיד שהרבנים לא שומעים את זה ולא שומעים את זה.
לא, לא, הם מקבלים מידע מוטעה, זה הכוונה.
אוקיי.
או שהם מקבלים מידע מוטעה, יכולים גם לקבלים מידע מהימן.
מה שכן אני אומר, אם יש ראש עיר טוב שמנהל את העיר ביד רמה, אין צורך אפילו לא.
אני רק מקווה, אני מקווה שישיבות העסקנים מתנהלות בצורה קצת שונה.
לא, ככה בדיוק בוחרים את ראש העיר.
ככה בוחרים את ראש העיר.
טוב, אני מבין שאין פה הסכמות לגבי העניין הזה. אני מניח שעוד נדון בו לא מעט, וכנראה שיעברו עוד כמה שנים טובות עד שמשהו באמת ישתנה בשיטה.
לא, יכול להיות שזה מאוד מהר זה יקרה.
לטוב ולרע.
יכול להיות שזה מאוד מהר.
אנחנו חייבים לצאת להפסקה, כבר אנחנו שווים.
עכשיו איתכם, קצב חי, בערב חי, בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן. בחסות לילה קר בהרים, ויצאת עם שרבולים קצרים? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. התוכנית בחסות, מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 32-30.
יעקב שווקי!
אלבום עשירי, יעקב שווקי, בראיון בלעדי. מוצש.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במחירים מיוחדים. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10. בני ברק, רחוב ירושלים 10. מוקד ההזמנות 02-651-0627.
אתה, ידעת שאתה מותג? ממש כמו המותגים המובילים בעולם. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? מעניין אתכם? מוזמנים להרצאה במרכז ביזמקס ירושלים של הפרסומאי איתן דובקין, מנהל הבית ספר החרדי, להכיר איך כל אחד יכול לנהל את המותג שלו. באירוע תקבלו גם את כל הפרטים על כל קורס פרסום שיווק ויחסי ציבור של הבית ספר החרדי, יום חמישי הקרוב כ"ד בסיוון, בשעה 8 בערב. לפרטים והרשמה כנסו לאתר הבית ספר החרדי או ביזמקס ירושלים.
בשעה טובה, פולירון יוצא במבצע לזוגות מוערסים למעבר דירה ולכל המשפחה. את מזרני ומיטות פולירון ניתן להשיג בירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין, אשדוד, כפר חב"ד ואריאל. לסניף הקרוב חייגו 1-800-35-35-01.
פורור, חד וחלק.
כל הזוכים בפעילות קיץ בעננים של קוקה קולה. הטיסה לקפריסין יוצאת בעוד 5 דקות.
קוקה-קולה מטיס אתכם לחופשה משפחתית חלומית בלגונה הכחולה בקפריסין. התקשרו עכשיו לטלמסר, כוכבית 90-25. שחקו בפעילות ואולי תוכלו לזכות. כפוף לתקנון הפעילות. קוקה-קולה, הטעם האמיתי.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
הילולת אביהם של ישראל, המקובל האלוקי מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נתאחד בתפילה ונתברך בישועה. יום חמישי, ליל כ"ה בסיוון, 7 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים.
אביהם של ישראל קוראים בשמך.
רק בחודש הספר האגדי של ספרי אור החיים, מארז ספרי אוצר ההלכה על שבת, מועדים וחשרות ב100 שקלים בלבד.
נו, רוצו, ספרא אמר.
סדרת תוכניות חדשה עם הרב מרדכי נויגר של.
אם חשבנו עד היום שאנחנו מסתכלים על המאורעות המתרחשים בעולם ולאחר מכן מחפשים וגם מוצאים להם ולמשמעויותיהם הדים בפרשת השבוע, כנראה שענייני הפרשה הם אלה שיעזרו לנו לעבור את השבוע הזה בכבוד, בשלום ובשמחה.
לומדים יחד את פרשת השבוע עם ענייני אמונה והשקפה על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגר של. הערב ב-10, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, מתחזקים ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן, כוכבית 32-30. בחסות, לילה קר בהרים, ויצאת עם שרבולים קצרים? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. עכשיו איתכם, קצב חי, בערב חי, בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן.
שבנו עליכם בקצב חי, הדיון הסוער נמשך פה על זמן הפרסומות, והרב גלויברמן, רצית משפט אחד.
כן, להוסיף. שלא יצטייר חס ושלום שמשהו נגד הדמורים שהם גדולי ישראל, מאורי ישראל, כפי שאנחנו נוהגים תמיד ככל אשר ירוחה. התכוונתי לומר שיש מקומות שהיה רצוי שאותם הרבנים, אולי התייצים רבנים אחרים גם, כדי להביא דברים, כי במונציפלי לפעמים אפשר חס ושלום למעוד, ומי מפסיד מזה? הציבור החרדי. זה כל, אבל חס ושלום להפך, האדמו"רים הם האור של רגלינו.
האדמו"רים, הרבנים, גדולי ישראל, כמובן.
זה מה שכולם? כן, בוודאי.
שזה ברור שלא עליהם אתה מדבר.
טוב. ביור דבריך התקבל.
כן, אנחנו עוברים אל הנושא הבא. מי מכם האחרונה ביקר באיזשהו בית כלא?
אני הייתי, הקמתי את אגף השקט בכלא באר שבע.
השקט?
אגף שקט, שיקום דתי.
אוקיי.
לפני 30 שנה בערך, עם הרב ספקטור והרב אוברמייסטר.
והסתובבו שם?
הייתי מנהל אגף, הייתי פותח אותו ב-6 בבוקר וסוגר אותו ב-10 בלילה, אחרי שקיבצתי מכל האגפים הבעייתיים את הסירים שרצו לשבת וללמוד, והוצאנו משם, ברוך השם, משפחות, את רואות הם מגרים במגדל העמק אצל הרב גרוסמן, משפחות לתפארת.
ובאותם ימים הם הסתובבו עם חליפות ומגבעות?
לא, הם לא הסתובבו עם חליפות, הם הסתובבו עם בגדי הסירים. לכל היותר באגף יכולו להסתובב עם חולצה לבנה ומכנסיים שחורים.
לא מדברים על להסתובב, מדברים על תפילה.
אז רגע, אז נציג את הנושא. השב"ס הורה לאסירים שומרים מצוות בכלא מעשיהו שלא לחבוש כובע וחליפה בתחומי הכלא, והשאלה היא האם יהודי שנמצא בכלא, וזה מקום שאתה באמת עושה בו חשבון נפש, מה שאנחנו קוראים תשובה, האם באמת אפשר לעשות את זה ולמנוע מהאדם הזה?
אני הייתי שם את חלקם בצינוקות, שהם פסיקו לבלבל את המוח, חליפות ומגבעות, שחלק הייתי שם בצינוקות לעוד 20 שנה, שלא יראו.
לא, אבל יש אנשים שרוצים רגע. אז בואו קודם כל נקצוב את השלוש דקות שיש לנו לנושא הזה.
אני גר בסמיכות.
הרב גלויברמן, דעתך
עליי. אני גר בסמיכות ממש לכלא מעשיהו, ואני רוצה, במשך שנים רבות אני ביקרתי בתוך בתי הכלא, הן בליל הסדר והן באמצע השנה. ואני רוצה לומר לך דבר אחד, כן כובע ולא כובע, זה לא העניין, כן? אני חושב שאנשים שם באמת בכלא מעשיהו עושים שם עבודה מאוד יפה עם כל השומרי מצוות, ואני לא חושב שזה נושא שהוא יהיה עם כובע או בלי כובע, אבל אם כבר הלכו עם כובע, לא צריכים להוריד את זה מסדר היום, שימשיכו איך שהם רוצים, הם מספיק, כולם כאובים, כולם במצב רוח ירוד, רובם אני מדבר, וצריך לשמור גם על כבודם.
הסגה הייתה סביב המקבט והחליפה רק בשעת התפילה, ולא בשעות היום.
לא צריכים לעשות
אבל
לזה
עניין. אבל יש פה עניין של אחידות.
לא, אני חושב, הפשרה הייתה בשעת התפילה.
לא. מלכתחילה, הבעיה הייתה על תפילה, ולא על...
יש
הבעיה
סבורה כבר, לא?
הבעיה... נפטרה. כן, הגיעו לאיזה הבנות, אבל מחר יבוא איזה אסיר ויחליט שהוא לובש כובע של הלו קיטי. אז זאת אומרת, תגידו, למה הוא נותן לו שתיים?
יש נורמה מקובלת.
אז לכן, השב"ס החליט שיש פה תלבושת אחידה, וכולם הולכים בצורה אחידה, לא בתפילה וגם במהלך היום. אז זו הייתה השגה.
אתה בדקת.
אבל ברוך השם, שהגיעו להבנות והבעיה נפתרה.
אתה בדקת איך קפוצ'י הלך?
לא.
זוכרת אחי קפוצ'י?
לא.
זוכרת?
רב המחבלים.
איך הלך?
עם תלבושת של...
שלו.
איך הלך מנהיג החמאס שחיסלו אותו בסוף?
גם כן עם הקפיה.
כל השמונה בגדים,
לא? כל אלה אין בעיה.
אז השב"ס אמר, אז השב"ס... לא יודע איזה משהו מחובה.
זו כבר בעיה אחרת שלנו, שאנחנו
מלפים. אין בעיה אחרת.
אני רוצה לומר
שכשהו
אחר,
אנחנו הופכים להיות פתאום מה שנקרא רחמנים, מלחמים על אכזרים, מתחזרים על רחמנים.
הבעיה אחרת לגמרי. הבעיה היא שהיה נהוג בצורה מסוימת עד נקודה מסוימת, ופתאום שינו את זה. וכאשר משנים דבר כזה, זה שינוי לרעה שלא היה צריך להיות. ולכן בתפילה אין שום סיבה שהבן אדם לא ילך ויתפלל, כמו שהוא מקבל בהכשר כשר למהדרים. אגב, האגפים האלה הם מוכיחים את עצמם בצורה...
באמת, מי שמסתובב שם רואה שם ממש...
השיקום שם...
עולם הישיבתי.
שיעורי תורה. לא רק זה, השיקום שם הוא השיקום הכי טוב שיכול להיות.
באמת.
ולכן אין שום סיבה
זה אולי השיקום היחידי אגף היחידי שיוצאים ממנו משוקלים
יצחק, זה לא יכול להיות בגלל שהרב איזנר סיים עכשיו תפקידו כרב הראשי
מה היית עושה אילו היו מחליטים שלא נותנים לו אומרים שבאגף הזה לא נותנים לאכול כשר למהדרין.
אז הרב נחשוני, אתה אומר שהאגף הזה הוא מיוחד, יצחק נחשוני, העיתונאי יצחק נחשוני, אתה אומר שהיות והאגף הזה הוא אגף מיוחד, במל מחסים אוכל כשר ויש שיעורי תורה,
גם עצם העובדה
שיש שיעורי תורה, הוא לא מתנהג כמו כל האגפים, אז גם כתורה וחליפה, גם שיכנס
כלעין הזה, גם לימוד תורה לא מקובל באגפים האחרים.
אוקיי, אז אתה אומר
יש לזה המיוחדיות של האגף הזה, אופי וייחודיות, וזה מוכיח וזה מצליח.
קיבלתי, כי אם אני הייתי אחרי השבת,
אם נסכם, יש פה אולי קצת חוסר רגישות של השב"ס בכלל, בעצם העובדה שהוא העלה את העניין הזה,
שהוא שינה את המצב,
שהוא שינה את המצב הקיים. מומלץ ללכת לבקר מדי פעם בבתי הכלא
עם כובע וחליפה,
לחוש קצת מה חשים האסירים, אני בטוח שההתייחסות תהיה שונה לגמרי. אנחנו עוברים אל הנושא הבא, והוא יכול להיות שאתה תתחבר אליו יותר, רב גלויברמן. דיירים חבדניקים הציבו שולחן עם נרות שבת ושיחת השבוע, לא תאמין איפה. העיזו לעשות את זה ברחובה של עיר בתל אביב. סוחרת בבניין ליד, הזמינה משטרה. ואז נאמר לה שכל השכנים חתמו שאין להם התנגדות ושהם לא מתכוונים להסיר את הדוכן. זה כותרת אחת מתוך כותרות רבות יחסית לאחרונה, אחרי שאנחנו שומעים על הפעילות המדהימה של חב"ד. והשאלה היא איך אנחנו צריכים להתמודד עם תופעת הניסיון שיימינג החדשה שעושים לחבדניקים.
להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, להניח תפילין ולעשות מצוות ולקיים את הציווי של אדמור מלובביץ' ופרס את הימה וקדמה. ובכלל, כל העליום הזה בזמן האחרון כנגד אנשי חב"ד, משהו שאני לא מבין, אנחנו במדינה יהודית, ברחובה של עיר, העיר העברית הראשונה, על מה הולכים? על הנחת תפילין, על חלוקת נרות?
מעניין, במרוקו, בטוניס זה לא היה קורה. פה בארץ איזה אחת פרופסורית למדעות, היא תקום ותצעק בשדה תעופה על הנחת תפילין. זה בושה וחרפה. אתה יודע, אני נזכר, הייתי במדריד עם קבוצת מכבי, זה היה בפיינל פור. שם עמדו עשרות חבדניקים, או במילאנו, והניחו תפילין. ניגש אליי יום אחד גוי. אומר, תשמע, אני גוי, אבל אתם מניחים תפילין. מה זה התפילין? הוא שואל אותי. באיזה כבוד, באיזה ערכה. אמרתי לו, התפילין זה חוטים שמתחברים עם ריבונו של עולם. הוא אומר, that's nice. אומר, זה, הוא מאוד אהב את הרעיון הזה. פה בארצנו, ואתה יודע מה מעניין, תמיד יש כאלה, אבל התקשורת מלבת האש יותר.
אז למה? מה קראו לזה הדתה?
מעניין, עומדים באמצע תל אביב, עומדים באמצע תל אביב, רגע, עומדים באמצע תל אביב ומחלקים כל מיני תמונות שלא נדע, כן? ופרסומות למיניהם, עומדים דוכנים, זה בסדר. מניחים תפילין, מחלקים נרות שבת, ומי משתמש בהם בעיקר הציבור הלא דתי שמאוד אוהב.
אני מציע שיביאו שני דברים. א', יביאו את גלויברמן לשם ליד המקום הזה, ואז הוא יגיע קצת, אני מכיר את הכישרונות שלו בנושא הזה, אבל אני מציע שיחלקו שם גם טעימות, כמו שעושים כל מיני חברות אחרות, בקניונים, שמה
גדולה לגימה, גדולה לגימה שמקרדת
טעימות קטנות, כמו שעושים בקצת שוקו, או כמו שעושים
או לחלק סופגניות,
לא, לא חייבים סופגניות, לא מוכרים פלאפונים באזריאלי,
אז מוכרים גם מצוות.
כן, מישהו בא בטענה על
זה. אחד הבעיות שלנו זה שהציבור החרדי התנתק מהמגזר החילוני ועבר לגטאות. לא מכירים אותנו, אנחנו לא מכירים אותם. אני לא זוכר שבבאר שבע או בחיפה, או באופקים, או בדימונה, היה חשש שמישהו פעם יבוא ויעיר כאלה הערות, ובדרך אגב, גם אחוזי הנשירה לא היו בכלל, אם בכלל. הבעיות שלנו מתחילות בהסתגרות, אנחנו לא מכירים אותם, הם לא מכירים אותנו, רק דרך התקשורת והעיתונאים,
אני תמיד אומר
שהחיים, הם חיים פשוט מאדם לשח כלב, ולא מכירים את האדם.
אני תמיד אומר שהמלחמה היחידה בעולם, שאין בה הכנה של מודיעין מראש, זה המלחמה נגד החרדים. אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך, ויאללה, פייט.
אבל בעצם, בשנים האחרונות זה הולך ונסחף.
לא נכון, זה יחידים.
יש איזה שחקן אחד שאמר שמה ישראל עם הילד, שחקן ילדים שהזמין אותו להופיע באיזה קניון.
חבש כיפה באמצע המשחק.
ואמר שמה ישראל עם הילדים.
אין ספק.
איזה עליהום תקשור שהיה עליו.
שמה ישראל הוא אמר. והזמר שסירב
להופיע בשבת.
עושה עבודה קרק. עושה עבודה, ולמתחת לשולחן, מה שנקרא.
אז בעצם, לפי מה שאתה אומר, הרב קריספל, צריך גרעינים תורניים, להחזיר את המושג של גרעינים תורניים, אבל להרים החילוניות המרכזיות, כי באמת הם לא פוגשים ביום את החרדי.
כל אחד שפוגש אותך, אם כולם היו כמוך, זה היה בסדר. וזה תמיד חוזר על עצמו. אני אומר, כולם כמוני.
ברמת אביב, למשל, הקים הרב גינזבורג שם ישיבה, המסרות בעלי תשובה ובעלות תשובה הגיעו שם, בלב ליבה ברמת אביב, מי חלם שהתנגדו לבית הכנסת. קורא ברוך השם שדברים...
ברמת אביב ג' זה
האליטה אשכנזית. אבל מי שמלפה את האש, זה אין ספק שהתקשורת תופסת.
ופרונטלית.
למשל, כך דוגמה, שורפים דגל במאה שערים. מה התקשורת אומרת? החרדים.
כל החרדים.
זה לא נכון, אמרתי יום אחד איזה עיתונאי, סע לבר יעקב, לבית משוגעים, תן לו ישרוף גם כן, מה תגיד? שכל בר יעקב שרפה את הדגל?
אבל היום יש, היום הורים כבר חרדים קיצוניים. הם כבר למדו קצת.
ועדיין זה נשמע חרדים.
אתה יודע מה? עצוב שהגענו למצב שכבר אומרים חרדים קיצוניים.
לא, אומרים הפלג החיצוני או משהו, הקיצוני, וזה טוב, כי זה מבדיל, זה לא רק חרדים. זה לא חרדים חסם כבישים.
הם צעקו בצבא, בצבא נגייס את כולם 8-2, 0-0, ים של חרדים, עוד מעט נצגים, חבר'ה, כבר לא צריכים אותם כבר, די.
חברון הייתה טעות פרונדיאלית.
מה יש?
הפלג החיצוני, אמרת.
הפלג בטעות. נכון, הוא גם פלג חיצוני וגם פלג קיצוני.
טוב, וגם הם מאזינים לנו.
טוב שהתקשורת למדה את זה.
גם הם מאזינים לנו, צריך ללמוד להכיל גם אותם. דיברנו קודם על הנציגות החרדית, העסקנים, סלש חקים, שמכתיבים את העניינים, אבל הם גם עושים דברים טובים בזמן שאותם בכנסת. והנה דוגמה אחת, למשל, של ועדת הכספים שאישרה הצעת חוק של חבר הכנסת מקלב לפטור ממס רכישה רוכשי דירה שנייה בקבוצות רכישה שנתקעו. זה רלוונטי לכל אחד מכם, כי לכל אחד מכם יש הרי כמה דירות, אבל רק הנקודה שחסרה לי פה זה מה ההגדרה של קבוצה שנתקעה. שתי דקות לעניין.
אדם חסר דיור נחשב כזכאי, ולכן כשהוא קונה דירה עד גבול מסוים
יש לו פטור ממס רכישה.
יפה. עכשיו, ברגע שרכשת דירה, וגם אם לא הצלחת לממש, ברגע שרשום בטאבו, ותוך כמה ימים מהרכישה, מהחוזה, אתה משלם את הטאבו, אתה כבר נחשב כבעל דירה. כשהייתי במשרד השיכון, ב-92, הייתה קבוצה גדולה של חרדים שגרה רכשה במנואל, והדירות לא מומשו, הכל שם קרס. ואותם אנשים לא יכלו לרכוש דירות במקומות ההם, כי הם נשבים לבעלי דיור בפועל, למרות שרק על הנייר. ועשינו שם עבודה נפלאה עם פואד, ו... פתרנו את כולם.
אבל פתרתם נקודתית. עכשיו הוא מציע הצעת חוק.
אני חושב שזה דבר נפלא, כי בן אדם כזה...
רק השאלה שחסרה, אחרי כמה זמן זה נחשב שנתקע? שנה, שנתיים, שלוש? מה המדע?
פרויקט שקרס, שלא ניתן לממש אותו.
לא קרס, למשל, קח את אחי שמח. אחרי 7 שנים, התחילו לזוז דברים שם.
גם במנואל. גם במנואל בסוף בנו.
כן, אבל אחרי 10 שנים...
כן, השאלה, כמה זמן?
אבל זה היה דה פקטו עסק שנתקע.
מה שאורי מקלב התכוון זה לא קיבל. קיבלת, לא שילמת, לא קיבלת את הדירה, לא, אל תשלם, מס רכישה.
לא, אבל אני חושב שגם אם קיבלת רק אחרי זמן, טוב, אני מקווה שזה סעיף שמתייחסים אליו בהצעת החוק.
אבל כמובן זה לטובת הציבור.
יש בזה הרבה היגיון, לכל הציבור.
ברור, ברור.
עצם החוק שאורי מקלב מגיש, אורי מקלב אדם, איש רציני מאוד, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד לציבור החרדי להמשיך ולפתח את הנושא שנקרא של דיור לציבור החרדי.
בכלל חבר הכנסת מקלב הוא חבר כנסת מאוד מאוד חברתי.
כל הכבוד.
כל החוקים שלו באמת סביב עניינים חברתיים.
לא רק חברתיים, גם אישיים. זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון ב-2 בלילה.
גם אם אתה לא יצחק נחשוני?
גם אם אני לא יצחק נחשוני. כן, במפורש, כן.
כל הכבוד לו.
טוב, אז גם אמרנו...
אני לא מעז.
אמרנו דברים טובים גם. שלא ישתמע שאנחנו נגד הנציגים שלנו. נצא להפסקה נוספת, מיד נשוב עם עוד כמה נושאים בוערים.
עכשיו איתכם קצב חי בערב חי בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן. התוכנית בחסות עושים שינוי ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן כוכבית 3230. אוהבים אתגרים? נראה אתכם מגבירים! קול חי ודוריטוס אקסטרה תבלין לחיזוק הטעם מזמינים אתכם לאתגר מוזיקלי מוגבר. האזינו לתוכנית זמן אוויר, עלו לשידור ותראו לנו עד כמה הקול שלכם חזק! בכל יום אחד זוכה ברמקול בלוטוס עוצמתי במיוחד. מתנת דוריטוס אקסטרה תבלין. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום ב2, כאן, בקול חי. אלבום עשירי, יעקב שואקי, ברעיון בלעדי. מוצש.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיטל.
תגיד, איך אתה משלם ארנונה?
דיגי קל.
חנייה, רישוי בנייה, רישוי עסקים.
אחי, דיגי קל. כל שירותי עיריית ירושלים. בקלות ובנוחות באפליקציה ובאתר.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיטל,
דיגיקל.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במחירים מיוחדים. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10, בני ברק, רחוב ירושלים 10. מוקד ההזמנות 03-676-5382.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור, שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורור, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור, חד וחלק.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה. שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע לרגל יריד מכון ירושלים ברחוב יעקב מאיר 10 בירושלים. קנה את שוט בר אילן בחצי מחיר ותקבל ספרים במתנה בשווי מאות שקלים. כך לומדים היום תורה. הזמינו עכשיו את המאגר התורני שכל בן תורה צריך. כוכבית 2036, רק עד בית בתמוז. שוט בר אילן בחצי מחיר. כוכבית 2036.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
אתה, ידעת שאתה מותג? ממש כמו המותגים המובילים בעולם. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? מעניין אתכם? מוזמנים להרצאה במרכז ביזמקס ירושלים של הפרסומאי איתן דובקין, מנהל הבית ספר החרדי, להכיר איך כל אחד יכול לנהל את המותג שלו. באירוע תקבלו גם את כל הפרטים על כל קורס פרסום שיווק ויחסי ציבור של הבית ספר החרדי, יום חמישי הקרוב כ"ד בסיוון, בשעה 8 בערב. לפרטים והרשמה כנסו לאתר הבית ספר החרדי או ביזמקס ירושלים.
רק בחודש הספר האגדי של ספרי אור החיים. שלושה ספרי חיים ולדר ב-120 שקלים בלבד.
נו, רוצו, ספרה אמר.
ביום רביעי מדברים אל הקירות.
דמעות חמות החלו זולגות מעיניו. זליגה שבתוך דקות הפכה לסכר שנפרץ.
קירות שקופים, תוכנית חדשה מעצימה ומטלטלת על האתגרים בחינוך ובחיים והדרך להתמודדות נכונה.
אבא, בלילה אני מדמיין שאתה בא אליי ומלטף לי את הראש ואומר, בוישי, אני אוהב אותך.
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי, יום רביעי, 10 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות, עושים שינוי ועוברים לסמארטפון שמור. הדרן. כוכבית 32-30. עכשיו איתכם, קצב חי, בערב חי, בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן.
שבנו, חלקה האחרון של תוכניתנו בקצב חי עם הרב צוריאל קריספל, סגן ראש עיריית אלעד, הרב יעקב גלויברמן, איש החסד, יצחק נחשוני, עורך עם מרכז העניינים. אני יכול להוסיף גם לך את התואר רב לפני, אם אתה בעניין.
לא, לא, אוקיי. ממש לא.
והרב חברון גרנביץ'.
לא, תודה, תודה, גם אני מוותר על זה.
טוב. לא, אני לא מוותר, אבל פשוט לא הגעתי לזה.
אוקיי, אבל אתה שואף לזה, זאת אומרת שזה יקרה, אנחנו
נוסיף
את התואר. אבל בכל זאת, בענייני גיור, מסתבר שלא רק רבנים עוסקים, ויש לנו עכשיו שוב דיונים סביב חוק הגיור, אחרי שהשר לשעבר משה ניסים הגיש המלצות לחוק גיור שמכניס גם את הרפורמים והקונסרבטיבים למערך הגיור בישראל. השאלה היא, א', האם באמת אנחנו צריכים לחשוש מזה שזה יתקבל, וב', אם כן, האם הגיע הזמן לספרי יוחסין בעם ישראל?
קודם כל, אני לא חושב שזה יתקבל. אני חושב שמשה ניסים נהג כאן ביומרנות מיוחדת, לשבת חצי שנה ולהחליט שהוא המבין הגדול בגיורים. אני יודע שדיינים יושבים על המדוכה הזאת שנים על גבי שנים.
וגם לא מתאים לו, כבן אז, של. כן, לא מתאים להגיד, לו. לא,
הוא הביא, הוא הביא, הוא ציטט את אבא שלו, והוא אמר הפוך.
אבל אני מזוז מצטט את אבא שלו, שהיה גדול הדור.
כן, אבל להביא, להסתמך על גוגל, ולהחליט האם אתה מבין בגיור או לא מבין בגיור, צריך להיזהר. אני רוצה להגיד לך שאני רואה את הבעיה העיקרית, אני קראתי את כל הספר שלם, באמת ספר שלם, אני קראתי, אני רואה את הבעיה העיקרית בשני דברים, א', שהוציאו מידי הרבנות הראשית את כל האחריות לנושא הזה, ושיש בתוך הוועדה שבוחרת דיינים, יש קונזרבטיבים ורפורמים, אבל יותר מזה, שעד היום כשהיו באים מגיורים מחוץ לארץ, אז הם היו נרשמים כאן כראויים לקבל את הזכויות של חוק השבות, אבל להינסה היו צריכים להגיע לרבנות, ואז הייתה מסננת חזקה מאוד שאמרה הם לא יכולים. כאן פתאום יש רישום נישואים לגוף הזה כשלעצמו, זאת אומרת הם מסוגלים לבוא מישהו ולחתן אותו, וברגע שיחתנו אותו הדבר הזה בעוד שני דורות, אני לוקח את זה לצד החיובי, בעוד שני דורות, אם הבן שלו יהיה בעל תשובה, תהיה לי בעיה איתו, כי אני לא יודע אפילו את הרקע שלו.
אני זוכר לפני 45 שנה בכפר חבד, למד בחור בישיבה, והגיע לרב של כפר חבד, בחור ישיבה. מיד, בכלל גוי, לא עבר את הגיור. דרך אגב, אני רוצה לומר כך. מדבר על הרפורמים והקונסרבטיבים, כמו שיצחק דיבר, כל הנושא הזה, הרבי תמיד דגל ואמר בצורה ברורה ביותר הרבי מלובביץ', הוא היה לוחם מספר אחד בעניין של מי יהודי. הרי באמר, כל הצרות שגורם לעם ישראל זה רק בגלל החוק הזה. וחבד, חבד, הרבי, אמר, רק הרבנות הראשית היא המוסמכת הבלעדית, ולא פוליטיקאים כאלה, ולא חוקים כאלה. הרבי אמר, יהודי זה רק מי שנולד לאם יהודיה כהלכה, בלי שום...
או עבר גיור כהלכה.
או עבר גיור כהלכה, והוא שומר תורה ומצוות.
אני ניהלתי בכפר חב"ד...
זה גיור כהלכה, מה
זאת אומרת? סיפור לכם, אני אספר לכם. אני ניהלתי בכפר חב"ד, בית ספר למלאכה בכפר חב"ד, שנים רבות, עד לפני 20 שנה, 20 שנה אחורה. ואז, אם אתה זוכר, יצחק, היה נושא של האתיופים.
כן.
הרבי דיבר על גיור, כל אחד לקבל, רק מי שעבר גיור כהלכה. הרי אלה בקיבוצים חיפשו לא את הצבע הזה, חיפשו צבעים אחרים, אז שלחו אותם את כולם לחרדים. והגיע לנו, כי שנה שלחנו אז מכתב לרבי מלובביץ', מה לעשות? הסוכנות היהודית, עליית הנוער, לוחצת שנקבל מיד את העלייה אלינו. הרבי אמר בצורה ברורה, מי שנול... ממש על פי הרבנות, הגיע לנו אתיופי אחד מתוך 600 ילדים, היה אתיופי אחד שהביא אישור, אבל מה לעשות עם היתר? קראו לי, הזמינו אותי לעליית הנוער בחוף קפלן 12, הסוכנות היהודית, אמרו לי, הרב גלייברמן, התקציב יופסק. כך זה היה. הרב אמר, לא לפחד. עד הסוף ללכת. ואת התקציב הפסיקו בלעל שלא קיבלנו, לא את האתיופים, את הנושא הזה שנקרא, את הגיור, כמו שעל פי הרבנות ולא פי כל מיני אחרים. הרב... זה שום דבר, רק
בעצם,
על פי הרבנות.
בעצם הנושא הזה אמור להלפיל ממשלה, נכון? יותר מאשר
הוא לא יפיל כי לא יקבלו את המסקנות האלה, אין סיכוי שזה עובר.
זה לא עבר 70 שנה וזה גם לא יעבור עוד 700 שנה.
נושא האתיופים הוא קצת נושא שנוי במחלוקת, חלקם אכן היו יהודים ועל כך פסק הרב עובדיה, וחלקם היו נוצרים שהיו צריכים לעבור גיור, אבל האתיופים האותנטיים ועל כך פסק מרן שהם יהודים וקיבלו אותם בכל הציבור, בתי ספר ובמוסדות שלנו.
טוב, אז אגב, היה מלחמה מאוד גדולה נגד הרפורמים בכל העולם, כי הם באו בטענות, אנחנו עוזרים לשליחי הרבי בעולם, הרבי אמר, לא לפחד, לא לפחד. פה מיד, מה יגידו הרפורמים עם הכותל המערבי, הדרומי, הצפוני? מה הוא יגיד? חבר'ה, אם אנחנו נעמוד על העניין של היידישקייט כמו שצריך, זו הצלחה של
ישראל. אני אומר שהבעיה, כמו בדברים אחרים, איך הגענו לזה שוועדה של יחיד מונתה כדי לעסוק בנושא הגיור?
איפה היו כל אחד בכנסת עד היום?
כאן הבעיה העיקרית, אותו דבר בכותל, אותו דבר בדברים אחרים.
טוב, אז אני מקווה שפחות פה הם יגיעו למסקנות הנכונות. בוא נעבור לנושא שונה לגמרי. אנחנו מדברים על אירוע שיש הטוענים שהוא כבר תופעה. מלצרים בחתונה בני ברקית נעצרו בחשד שתקפו אורחים. הם יועמדו לדין, אבל מתוך זה מתעוררת השאלה, האם לא כדאי לעשות סוף לעניין של מלצרים מסוכנים?
למה הם תקפו? לא נתנו את הפולקה?
לא יודע.
אני רוצה לומר לך, אני בשבוע שעבר הייתי בביתר, השתתפתי בחתונה של משפחה, ואני מחפש את המלצרים. אומרים לי, זה עם החליפה, היהודי חסידי ראש המים, הוא המלצר, מאוד נהניתי.
אז זו בדיוק השאלה, האם לא כדאי לעודד יראי שמיים, אברכים שאולי בשעות הלילה יוכלו לעשות את
השמת
הכנסה?
הרב גלויברמן, יש בעיה בציבור החרדי, מה יגידו? אני רוצה לראות את אותו אברך שישאלו אותו מה הוא עושה.
למה בארצות הברית? זה מנטליות שונה. כולם עובדים,
זה מנטליות שונה. אתה יודע שרוב האלה שנופלים בהונאות כספיות וכל מיני מחזי שווא של תשקיע 10,000, תקבל 15,000 בחודש, רובם זה אברכים. למה? כי הם לא הולכים להיות מלצרים ולא הולכים להיות סדרנים.
אני מציע לעודד את הציבור החרדי לתת טיפ של 10 שקל לאותו מלצר, ואז הכל יגיד.
אני רוצה להגיד לך שכבעל חנות 21 שנה שאני מעסיק עובדים, כל פעם היו באים אליי לקוחות, אומרים, תגיד לי, מה אתה מעסיק את השבבניק הזה ואת השבבניק הזה? הייתי אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה אולי לעבוד אצלי? לא, אמרתי, אולי הבן שלך רוצה לעבוד אצלי, אולי אחיך, בואו תעבדו אצלי. אתם בי יש לכם תלונות למה הוא עובד ולמה הוא עובד, בואו תעבדו אצלי. לא, עובד בקיוסק, לא מתאים.
מה שאתה אומר, צריך לכבד, כל בן צרצר, כמו שאמר יצחק נחשוני אמר, צריך לכבד אפילו אותו שבבניק, הוא יהיה כזה, כזה, אתה יודע, לתת להם כמה אגורות.
אגב, אני חושב שלראות אבריחים מלצרים, זה חזון אחרית הימים.
דווקא משפצים את אותו נוער, בכל מיני תפקידים כאלה, זה חלק מהשיקום שלהם.
חייבים לשקם.
נכון?
עוד לא קרה שהתייחסת למלצר בצורה יפה, ולא קיבלת יחס חזרה.
20 שקל בכלל עושים את העבודה.
ואם הוא ראה את הכוס על השולחן עם כמה שקלים מראש, אז
מפנק אותך.
אבל אוקיי, אז זה
אקמול. נותן לך גם פולקה וגם פגית.
זה אקמול. זה פתרון מאוד נקודתי, אבל אולי באמת בעומק העניין, אולי באמת צריך לעשות פה איזשהו חינוך לציבור.
זה לא יקרה.
שעבודה מכבדת את בעלי.
תמיד מסתכלים מה יגידו.
אתה בדקת מה הייתה הסיבה של המריבה שם?
לא, אני אומר, עזוב את המריבה שם, דבר ברמה העקרונית.
הוא הסתכל עליו.
למה לא להסביר?
הוא שאל אותו למה אתה מסתכל עליי.
למה להסביר? זה לא רלוונטי גם המריבה הספציפית. למה לא להסביר לציבור, חבר'ה? כל עבודה מכבדת את בעליה.
זה לא יקרה פה.
ולהיות מלצר בחתונה, זה לא ביזיון.
בארצות הברית, אינסטלטו, חשמלאי, אתה רואה, הם עובדים, כל הסוגים.
אתה יודע שהעובדים בעירייה בתברואה עובדים הכי פחות. מ-4 עד 8, ומרוויחים הכי הרבה.
נכון.
למה שלא תציע לאברך, שיקום בבוקר מוקדם.
אני רוצה להגיד לך שאני הכרתי אנשים.
שיקום מוקדם.
אני הכרתי אנשים שהיו קמים בבוקר.
אני מכיר אברכים שעשו את זה בבאר שבע.
אני מכיר אנשים.
אתה מכיר אברכים שעושים את זה?
אני מכיר אנשים שבבוקר קמו והלכו לעבודה הזאת.
אני מכיר הרבה כאלה.
ואחרי זה נתנו את השיעור הכי גדול.
יום שלם בכל.
את השיעור הכי גדול בדף
היום. זה היה פעם לפני 100 שנה.
לא 100 שנה, אני לא מכיר לפני 100 שנה.
השאלה היא, שוב, השאלה, נחשוני, יש פתרון? איך כן בכל זאת?
לא, אני חושב שהבן אדם באמת, כאשר הוא בא למקצוע כזה, הוא חושב, אני בא עכשיו לחתונה של מישהו, לחתונה שלי לא יבואו אם אני אהיה כאן מלצר. זה נכון. ויש לו חשש כזה, יש לו חשש כזה.
מה עושים? יש לשנות את זה?
לא, באמת נוקחים, נעזרים באחרים, אבל דואגים שהם יהיו רגועים.
לא, אבל שוב, אנחנו שוב סוטים.
מי אומר שאנחנו חייבים את כל המקצועות האלה לקחת לעצמנו?
יש מספיק מקצועות אחרים?
אני חושב שכן.
יש, בוודאי. אתה גר, יש הרבה אברכים בעירך, יש לכולם מקצועות.
לא ראיתי אברך שהיה צריך להגיע להם אל צרות.
אריאל, כל זמן שיש השכרת רכב,
אז יש להם מה לעשות.
זה לא העניין של המלצרים, זה העניין האם עבודה מכבדת את בעליה או לא.
הזמן, עוד שנייה גם תשמעו את הפעמון הצורם, וזה רגע לסיים. לומר תודה לעוסקים במלאכה, דוד קליגר שערך את השידור הזה, רוי קנטן שהיה הטכנאי, יצחק נחשוני, עורך מרכז עניינים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
חירות גנביץ', תודה לך. תודה. הרב גלויברמן, הרב בצהוב, תודה רבה לך.
תודה.
וצוריאל קריספל.
הייתם לנו לעונג.
עדיין סגן ראש עיריית אלעד, מה יקרה בקדנציה הבאה?
אמרו שבאמריקה, מייר איז מייר, פרזידנט איז פרזידנט. גם אחרי שעוזבים נשארים אותו.
התואר
נשאר. את העיר אני בניתי, זה בסדר. רוצים מישהו אחר לנהל אותה, שינהלו, זה בסדר.
יש ברקת, משהו.
אני לא מבריק.
ערב טוב לכם ושלום.